שלום לכולנו בשעה טובה, ואני אוסיף אף מרגשת, אני מתרגש, אף על פי שזה לא הפעם הראשונה ולא הפעם האחרונה, ובהחלט מרגש ביותר, כי בשעה טובה אנחנו זוכים ללמוד היום את החטיבה השביעית והאחרונה, דיברנו על זה זוכים באלול, כן? חטיבה השביעית והאחרונה בספר התניא קדישא, שהוא תורה שבכתב של תורת החסידות, ובעצם אנחנו מסיימים את ליקוטי אמרים, החלק הראשון והמרכזי של ספרם של בינונים, החיבור החסידי החשוב ביותר, שנותן את הדרך הברורה והבהירה ביותר בעבודת השם. ובחטיבה השביעית שנועלת את ספרם של בינונים יש שלושה פרקים, אותם נתבקשתם להכין, נון א', נון ב' ונון ג', כדרכנו ניתן סקירה קצרה על הנושאים של פרקי החטיבה, ולאחר מכן נסכם כמו פרק לפנת רב. פרק נון א', כותרתו היא מציאות הנשמה והתגלותה, הנשמה והגוף כמשל הקדוש ברוך הוא בעולם. אני חוזר, מציאות הנשמה והתגלותה, הנשמה והגוף כמשל לקדוש ברוך הוא בעולם. פרק נון ב', השכינה המסתתרת בתורה. ופרק נון ג', תורה ומצוות ממשיכים את השכינה לעולמנו, או במילים אחרות, המעשה הוא העיקר. אוקיי? יאללה, אני ככה באמת בהתרגשות. פרק נון א', מציאות הנשמה והתגלותה. אחרי שסיימנו את החטיבה השישית, שמפרק מ' א' עד פרק נון, חטיבה ארוכה מאוד, שבעצם חטיבה שישית סיימנו לפרט ולהדריך, בעל התניא מדריך אותנו, איך להרגיע, להגיע לדרגות השונות של אהבה ויראה. אז עכשיו רבנו בעל התניא מסיים את ספרה של בינוני, והוא מביא פה ביאור נוסף למאמר של הינוק בזוהר הקדוש, אותו התחלנו ללמוד בפרק למד ה' בחטיבה החמישית. זוכרים, אמרנו שספר התניא זה ביאור לתנך, נכון? כי לוקח פסוק אחד מהתורה ומבאר אותה. איזה פסוק? כי קרוב אליך הדבר. מאוד מאוד צריך לבחר לעשותו. אז עכשיו, התוכן של הספר התניא בקצרה, זה איך אצל הבינוני, העניינים שהם בבחינת בלבבך, כלומר, העניינים הרגשיים, הם לא 100%, הם לא בשלמות כמו אצל הצדיק. למה? כי הליבו של הבינוני הוא לא ברשותו. עדיין יש קצת, כן, מחלל השמאלי, יש מידות, יש השפעות של נפש הבהמית. לכן עיקר העבודה של הבינוני היא באה לידי ביטוי בעניינים של, בפרק בברכה, לעשותו, בעשייה. כלומר, שהעשייה בפועל בשלושת לבושי הנפש, כן, מחשבה, דיבור ומעשה, הם תמיד יהיו בענייני נפש האלוקית. לחשוב אלוקות, לדבר אלוקות ולעשות אלוקות. ומאחר אצל הבינוני ענייני העשייה אצלו הם בשלמותם, כי ההפרש בין בינוני לצדיק זה לא בעשייה, אלא בפנימיות, אז על ידי קיום התורה והמצוות, על ידי המעשים שלו, שורה השכינה בעולם. והחל מפרק למדי החטיבה החמישית, בעצם בעל התניא מבאר שדווקא על ידי העשייה בפועל שורה השכינה. אבל בענייני הבלבבך, כמו אהבת השם, יראת השם, אהבה ויראה, זה לא פועל השראת השכינה כמו המעשים. אלא רק דווקא על ידי עשיית המצוות, זה מה שפועל בפועל. כשלומדים את התניא כמו שלמדנו, מבינים למה לרבה, זכותו מגינה עלינו, אדמו"ר השביעי היה כל כך חשוב דווקא המבצועים. מה זה המבצועים בעברית? המבצועים, כלומר העשייה. כל אישה אהובת מדליקה נרות שבת. כל הגברים מניחים תפילין. אמרו לו, לא, אבל הרב הוא חילוני, הוא לא יודע, אז הוא לא מבין מה שלא יבין, לא משנה כלום, שיניח. קודם כל, העיקר שיעשה. קח את ארבעת המינים, תנענע. ולמדנו שזה מדויק מהפסוק. כי כמה דברים אמרו, בפיך ובלעורך, לעשותו. כלומר, תכלית כל העניינים בפיך ובלעורך, זה מכוונות, זה להגיע אותנו לדרגה של לעשותו. אז בפרק למדי בעל התניא מציין, לדברי הינוק בזוהר הקדוש, שדרש את הפסוק, ושמן על ראשך על יחסר. ואז הוא הסביר שם שגוף האדם דומה לפתילה, ואלו האש, זה השכינה שעל ראשו, וכדי שהאש תאחז בפתילה, יש צורך בשמן, והשמן אלו המצוות והמעשים הטובים, דהיינו אהבת השם, זה מה שהסברנו בפרק למדי, כלומר אהבת השם ויראת השם, זה לא חומרים שהם מספיקים להשראת שכינה. השמן, כדי שהאש תאחז בפתילה, השמן זה המצוות, המעשים טובים. ודווקא על ידי מצוות, תורה ומצוות, יש אפשרות לאש להידלק ולהיחב בפתילה. או בנמשל, רק על ידי מצוות ומעשיות, יש כלי להשראת שכינה במציאות. וראינו גם שהדגש הוא על מצוות מעשיות, ולא על תלמוד תורה. שתלמוד תורה הוא בגדר של בפיך, הוא לא בגדר של לעשותו. אחרי זה בחטיבה השישית, מפרק מ"א והלאה, למדנו, בעל התניא הסביר לנו, שאף על פי שהתכלית היא לימוד תורה, וקיום מצוות בפועל, עדיין אני לא יכול בלי אהבה ויראה. אני לא יכול כמו רובוט, כמו טכנוקרט, למה? כי בהתאם לאהבה ויראה, זה מה שיאפשר לתורה ומצוות שלי, מה לעשות? הולכים לפרוח לאלה, לעולמות העליונים, וזה כמובן בהתאם לסוג הכוונה והרגע שבהם הם נעשו. כלומר, אם הנחתי תפילין במחשבה מסוימת או בדלקות מסוימת, זה ישפיע לאן השפע הזה יתעלה, ליצירה, לבריאה או לאצילות, או חף וחלילה, בלי שום כוונה, יישאר בעשייה. ולכן, או כוונה שלילית, לא עליהם להתגאות ודברים כאלה. ולכן, איך פעם אומר, הרב שטיינזלץ אומר, איזה מסכנים הרבונים, שגם שהם זכים אשר יצר, הם צריכים לשחק אותה כאילו עושים את זה בכוונה. אוקיי? כך אומר הרב שטיינזלץ בציניות. ביידיש זה נשמע יותר טוב. אוקיי? נדבר על זה בהתוועדות בשש בעזרת השם. ולכן בחטיבה הקודמת, מ"א עד נ', בעל התניא מפרט את כל הסוגים השונים של היראות והאהבות לסוגיהם למיניהם השונות. ואחרי כל החזרה והקדמה הנ"ל, עכשיו בעל התניא נותן לנו הסבר נוסף על לשון הינוקא בפרק ל"ה. והביאור של בעל התניא בפרק נ"א מתמקד במענה לשאלה מדוע השראת שכינה נגרמת דווקא על ידי מעשים טובים. וגם צריך לברר למה המעשים הטובים נמשלים דווקא לשמן, הרי בדרך כלל שמן מרמז לחוכמה, ולא למעשים טובים. אז צריך לדון מה הקשר בין מעשים טובים לחוכמה. ובשביל זה, בתחילת הפרק, רבנו פותח סוגריים, בעל התניא, ומסביר למה נאמר שהשכינה, איפה היא שורה? איפה? רק בתחתונים, אלא בקודש הקודשים דווקא. דווקא בבית המקדש, ודווקא בקודש הקודשים. הרי לכאורה, כן, לעת אתר פנוי מיני, מלוא יכול לארץ כבודו. אז למה אתה מצמצם רק לקודש הקודשים? ובשביל לענות על השאלה הזאת, היא באה לתניא למדגים את זה על גוף האדם. עיקר משכן הנשמה בגוף הוא במוח. אז אפשר לשאול על הנשמה. למה הנשמה במוח, הלא, איפה הנשמה? בכל הגוף. והתשובה של בעל התניא לקושיות הללו נעוצה בדיוק מאוד מאוד יסודי וחשוב. יש מציאות הנשמה ויש את התגלות הנשמה, וזה שני דברים שונים. מציאות הנשמה קיימת בכל איבר בגוף האדם באופן שווה. אי אפשר לומר שיש יותר נשמה בעין ימין מאשר בעין שמאל. יש בדיוק אותה נשמה בבעין שמאל כמו שיש בכליה ימין, כמו שיש, כן, בעצם הבריח. המציאות של הנשמה היא קיימת בכל איברי הגוף באופן שווה. אבל התגלות הנשמה זה כבר משהו אחר. התגלות הנשמה היא שונה מאיבר לאיבר. בכל איבר מתגלה הכוח הנשמתי ששייך אליו, והוא בא לידי ביטוי באותו איבר. למשל, כוח השמיעה הנשמתי מתגלה באמצעות איזה איבר? האוזן. ולכן, אם יש לנו התגלות הנשמה ומציאות הנשמה, ויש גם כוח ביניים, בתור, כמו שהרב דיבר בשיעור כללי, יש חוץ לארץ, ארץ ישראל, ויש עבר ירדן וסוריה, שזה בחינה שהיא נישתאי, נישתר, משהו ממוצע, נכון? אז חייב להיות גם כוח ביניים בתור שלב ממוצע בין מציאות הנשמה, שאז היא מופשטת מכל ציור גשמי, ואין שום הבדל בין נשמה במוח לנשמה בעקב, לבין ההתגלות, כוח הנשמה כפי שהיא במוח. ולכן תחילת התגלות הנשמה היא במוח. כי במוח מצד אחד, הנשמה היא לא מופשטת לגמרי, אבל מצד שני, הכוחות שבמוח עוד לא בהתגלות. המוח הוא לא זה שרואה, אלא מעביר את היכולות ואת הפקודות לעין שתראה. ולכן בהמשך, כאשר כוחות הנשמה מתפשטים לאיברים השונים של הגוף, אז כל איבר מקבל את הכוחות הפונקציונליים, הגלויים, הייעודיים לתפקוד שלו, בהתאם לצרכים שלו. ואחרי שהובן המשל מגוף האדם, וההתלבשות בנשמה שבו, אז עכשיו עובר בעל התניא את הנמשל. אז כמו שהסברנו לגבי חיות הגוף, איך מהות ועצמות הנשמה ממלאת את כל הגוף בשווה, מהמוח והאף ועד הקודקוד והבוען ועד העקב, וכמו כן, שיש דרגה נמוכה יותר, שהיא לא מהות ועצמות הנשמה, אלא מדרגה שכלולה בנשמה, והיא זו שמתגלה בגוף האדם, כלומר, ההשראת המדרגה הזו היא במוח, אוקיי? ומשם מתפשט חיות הנשמה בפועל לכל עברי הגוף, אז גם בנמשל. מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, מציאות הקדוש ברוך הוא, הילת אתר פנוי מיני, בכל מקום. גם בירושלים, וגם בעזה, וגם בוושינגטון DC, וגם בקטמנדו. ואותו, בכל מקום, יש אותו מציאות של הקדוש ברוך הוא, ממלא כל מים בשווה. אבל שורש החיות הנמשך בעולמות, מה שנקרא במילה אחת שכינה, כי הוא שוכן בעולמות, השורש וחיות של העולמות, זה הדבר הזה שוכן בקודש הקודשים. ודווקא משם, כלומר, קודש הקודשים זה המוח, דווקא משם מתפשט את החיות ונמשכת בפועל בכל העולמות השונים. כלומר, בעל התניא מקביל בין התפשטות הנשמה בגוף להתפשטות אור אינסוף ברוך הוא בכל העולמות. ואם בתחילת הפרק בעל התניא רבנו מקשה, למה אומרים שהשכינה בקודש הקודשים? הרי מלוא כל הארץ כבודו, אז לאור המשל על מציאות הנשמה והתגלות הנשמה בגוף, שיש אופן של, אופן של התגלות ואופן של מציאות, אז אפשר גם לעלות פה, בענייני המשל, נכון? מלוא כל הארץ כבודו זה בעצם מתייחס למציאות של הקדוש ברוך הוא, שהיא בכל מקום, לתתר פנו מיני. אבל מה שנאמר לגבי קודש הקודשים, זה מתייחס למוח, כלומר להתגלות, להתגלות הנשמה. מהותו ועצמותו שיש ברוך הוא נמצאת בכל מקום, השם הוא פה, השם הוא שם, יש לכם כל העולם בצורה שווה, בין בעליונים, בין בתחתונים, כמו שעצמות הנשמה נמצאת בכל הגוף באופן שווה. ההבדל בין העולמות העליונים והתחתונים, זה רק כבר דיברנו בפרק ממחת וממתת, זה רק בגילוי האור. בעולמות העליונים, אור הסוף ברוך הוא מאיר בצורה גלויה יותר. בעולמות התחתונים יש גם פחות אור בכמות, וגם האור שיש הוא באיכות פחותה יותר. כלומר, יש גם חיסרון בכמות האור וגם באיכות אור. דיברנו בחטיבה החמישית גם.
השכינה במשל היא כמו התגלות, כאילו, בקטע שבכל איבר ואיבר, כאילו, בכל מקום השכינה, זה יוצא מהקודש
קודשים. ברמת המציאות, כן. עכשיו, המטרה של הצמצומים השונים בעולמות, זה שכל נברא, כמו שכל לבר מקבל את החיות שלו, אז כל נברא יקבל הקדוש ברוך הוא את החיות שנצרכת לו בהתאמה אישית. מה שיואב צריך, זה לא מה שפן, בטח לא מה שחסדאי צריך. כל אחד מקבל ביחס אישי מה שהוא צריך. עכשיו, כמובן שהצמצומים האלה בסופו של דבר מביאים אתנו לראות עולם שהוא חומרי, גשמי. הקדוש ברוך הוא מלך עלוב, לא רואים אותו, הוא מתחבא. כלומר, אף על פי שהוא מתהווה, הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בצורה מתמדת מעין ליש, זה כבר מה שישו רבה בשער ייחוד ואמונה, ובלי זה העולם היה חוזר לעין ואפס כמו שהיה לפני הבריאה, בכל זאת הוא מלך עלוב, כפי שאומר הזוהר הקדוש, כי הוא לא נראה ונחשף באופן גלוי במציאות הגשמית. וזה מביא אותנו למהות, להופעה או להתפרטות אחרת של אלוקות, וזה פרק נ"ב. פרק נ"ב כותרתו התגלות הקדוש ברוך הוא בתורה.
אז אם בפרק הקודם בעל התניא הסביר
את המשל של נשמת האדם שיש בו שלוש מדרגות. א', החיות המתפשטת באיברים השונים בגוף, כל איבר לפי אופיו ותכונתו. ב', עצם החיות, ממנו התפשטות החיות לאיברים השונים. כאשר שם כבר יש את החילוקי החיות השונים, אלא שהם בהיעלם. הכוונה כמובן למוח האדם, שזה הסעיף ב', והסעיף השלישי, זה מהות ועצמות הנשמה שלגביה לא שייך אפילו לומר שממנה התחילה התפשטות הנשמה בגוף. שם הכל בשווה. וראינו שמהות ועצמות הנשמה בגוף היא שווה בכל הגוף. זה בשונה מהדרגה השנייה למוח האדם, שבו שיש עצם העניינים המתפשטים בגוף, כלומר השראת הנשמה במוח, ומשם מתפשטת החיות הנשמתית לעבר כל איברי הגוף. אז ככה גם בנמשל, בסוף פרק נ"א יש שלוש מדרגות. אז בסוף פרק נ"א בעל התניא הסביר את המדרגה השלישית, שמהות ועצמות אור אינסוף ברוך הוא, זה בעצם מלוא כל הארץ כבודו. זה כמו שיש גילוי נשמה בעקב וגילוי נשמה בחוט השדרה, אוקיי? ובבחינה הזו לא שייך בכלל כל חלוקה או חילוק בין עליונים לתחתונים. אבל כאן בפרק נ"ב, בעל התניא מבאר את המדרגה השנייה, המדרגה שננשלה למוח האדם. עצם החיות שממנו התפשטות החיות בעולם. הבחינה הזו שרה בבחינת המוחין, שמה זה בחינת המוחין בספירות? אלו ספירות? חב"ד, חוכמה, בינה, דעת, הספירות ההכרתיות של האדם ושל המציאות. ולא סתם, שימו לב שבעל התניא כל החסידות של החסידות, חב"ד. איזה חסידויות יש לנו מוכרות? כל החסידות. יש לנו ליז'נסק וברדיצ'ב וקומרנה וויז'ניץ וברז וסדיגורה וגור, נכון? הכל הכל זה שמות של מקומות. חסידות חב"ד זה היחידה שהיא לא נקראת חסידות לובביץ', הרבה דר לובביץ' הרבה. כפי שאמר רבי לובביץ' הנשיא השביעי, זכותו מגנה עלינו, שמעולם לא היה בלובביץ'. זאת אומרת, מימי לא הייתי בלובביץ', באמת? הוא הרבי מלובביץ', אבל הוא מנהיג חסידות חב"ד, נשיא חב"ד. נשיא עם ישראל, זה כמו משהו אחר. ולכן, אומר פה בעל התניא, עיקר גילוי הנשמה מלובש במוח, ושם זה כבר לא מופשט לחלוטין. כלומר, זה כבר משהו יותר מהותי ועצמותי, אבל הכוחות עדיין לא התחלקו לחלוקות פרטיות, כמו שמיעה באוזן וראייה בעין, אוקיי? אבל הם עדיין בבחינת הפוטנציאל, הם בכוח, בהתקללות, זה לא בפועל ממש. וזה העניין של השראת השכינה וקודש הקודשים. עיקר גילוי החיות האלוקית מצוי כביכול במוח של הקדוש ברוך הוא. כלומר, באופן כללי, בספירת החוכמה של עולם האצילות, שמצוי פה בפרק. אבל באופן פרטני, זה בספירת הכתר והחוכמה, הבינה ודעת, שמהווים את המוחין של הקדוש ברוך הוא בכל עולם ועולם. בעולם האצילות, הבריאה, היצירה והעשייה. ומהמוחין, כלומר, מספירות חב"ד שבכל עולם, הגילוי אלוקי נמשל שאר הספירות, לחסד, גבורה, תפארת, עד המלכות. ואז באמצעות ספירת המלכות נעשה המעבר לעולם תחתון יותר, מהמלכות האצילות לכתר דבריאה, חב"ד דבריאה, מלכות דבריאה ליצירה, וכן אל זו הדרך. כלומר, המעבר של בריאת עולם תחתון יותר תמיד נעשה באמצעות ודרך ספירת המלכות. לכן ספירת המלכות דאצילות, איך היא מכונה בעברית? במילה אחת, שכינה. כי היא שוכנת ומתלבשת בעולמות. עכשיו, אם השכינה שהיא מקור העולמות הייתה גלויה, אז כל העולמות היו מתבטלים בפניה. ואז לכל עולם הייתה הרגשה של מציאות עצמית, מציאות עצמאית. לכן השכינה צריכה להסתתר. השכינה מסתתרת בשפריר חביונו. היא מסתתרת בתוך רצון השם וחוכמתו, כלומר, איפה היא נמצאת, איפה היא מתחבאת? במילה אחת, בתורה. ואז שהיא מסתתרת בתורה, התורה מכסה אותה מספיק טוב, כך שהעולם לא יתבטל במציאות, וממילה העולם יכול להפסיק להגשים את תפקידו בתור עולם. מה זה עולם? עולם לישון, היעלם. אז גם התורה, אף על פי ששורשה בחוכמה דאצילות, וירדה על עולם והתלבשה דברים גשמיים, בשור שנגח, בזמני תפילה, 9:06, 10:15, דברים כאלה, נכון? עדיין בכל עולם מתגלה רובד אחר בתורה, בהתאם לאור האלוקי שמצוי בו. ודאי שהתלמוד, למשל, דוגמה, התלמוד נמשך מעולם הבריאה. המשנה זה מעולם היצירה, המקרא, מעולם העשייה. הסוד, מעולם האצילות. ולכן אתה כל פעם אתה לומד ממקום אחר. ולכן לסיכום חשוב לזכור שיש לכל עולם את המוחין שלו, המסתיר על השכינה, ודווקא ממנו מהמוחין נמשכת השכינה לשאר העולם. בעולמות העליונים, כלומר, המוחין עם חב"ד, ומהם נמשכות שאר הספירות, ובעולם הזה, בזמן בית המקדש, המוחין זה קודש הקודשים, משם מושתת העולם, אבן השתייה, וממנו נמשכת החיות לכל העולם. עכשיו תבינו כמה צריך לבכות על החורבן. שלא רק שאין מקדש ואין קודשים ואין קרובים זה בזה, אלא מה יש לנו בקודש הקודשים? שועלים מהלכים בו. שמפיצים שם לטומאה, לרצח, להסתה, ולא מילא היה שמם. אבל יותר גרוע. זה בעיה לא נורמלית. זה לא פוליטיקה. ולא צחוק. ומי יודע את זה? ערבים. המוסלמים יודעים את זה. דיברתי עם הרבה מוסלמים בחיים שלי. אמרו שאנחנו נוותר על הקולר? באמת. נוותר על... הם יודעים. שקודש הקודשים זה הנביאה, לכן הם לא מוותרים. אמרו, הם מוותרים על זה. יש לנו מה ללמוד מהם. כותב אגרא, אולי בסוף כל הטוב, וגם בסוף ספר דרישת ציון, שהרב קלישר, שמה שצריך לעשות, זה לעלות להר הבית, לקדושה וטהרה, לבנות שם מזבח של עמה על עמה, להקריב שם קורבן תמיד אחד, וזהו, כל העולם, וזהו. אבל אנחנו בדור שהגאולה היא לא בכוח. עזרת השם. שנזכה ושנחיה לראות את הקרובים מאורים זה בזה. פותחים את הפרוכת, ראו חיבתכם לפני המקום. עזרת השם. טוב, פרק נון ג' יאללה. על ידי תורה ומצוות ממשיכים את השכינה בעולם. בפרקים הקודמים בעל התניא ביאר לנו מה העניין השראת השכינה בקודש הקודשים. והתבהר לנו שמהותו ועצמותו התברך היא בבחינת מלוא כל הארץ כבודו. והשכינה שהיא מקור חיות העולמות היא השורה בקודש הקודשים. והיכל קודש הקודשים בכל עולם ועולם אלו ספירות חוכמה בינה ודעת של אותו עולם. מאחר ומקור החיות שורה בחב"ד, כלומר כמו בנשמת האדם, במוח, אז ממילא על ידי השראת השכינה בחוכמה בינה ודעת שבאותו עולם, היא נעשית מקור לחיות של כל אותו עולם שמשתלשל ממנו. אבל כדי שיתהוו ממנו הנבראים, היא צריכה לרדת עוד ולהתלבש בספירת המלכות של כל עולם ועולם, ועכשיו מבאר בעל התניא את התלבשות השכינה בקודש הקודשים בעולם הזה. ואז בהתאם נוכל להבין על הדרך מה יחס מבית ראשון לבית שני. בבית שני לא היו קרובים מאורים זה בזה. בזמן בית המקדש הראשון שרתה שכינה בצורה גלויה, בקודש הקודשים באופן גלוי. היה לנו 10 ניסים, נכון? היה לנו אש המערכה, כן, לא הייתה את הרוח, לא עזבו בבית המטבחיים, וכמובן הנס הגדול, אהרון אינו מן המידה. אהרון, משהו שהוא מעל הפיזיקה, באורך מסוים, קודש הקודשים היה קטן יותר, ובכל זאת אהרון היה נכנס, הכל היה בסדר. זה ההנהגה הניסית בבית המקדש. ובפרט בארון הברית והלוחות. בבית שני, כידוע, גמרא ביומה, לא היו לוחות, לא היו ארון, ובהתאם לכך גילוי השכינה בדרגה נמוכה יותר. לכן מי שחרב הבית השני, ואין לנו מקדש, וקודש הקודשים, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלוחה, של הלכה. כלומר, מאז השכינה שורה בתורה, ולכן אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה לשמה, שכינה עמו. הוא לא במחלקת בייניש, הוא באיזשהו קורס בצבא לבד, כולם מסביבו כבר הלכו לישון, והוא יושב ככה על המיטה שלו באוהל, ופותח תניה, או תהילים, או משנה פרקי אבות, או שייך לך תרגום, ולומד תורה לשמה, באותו רגע שכינה עמו. אז זה חיסרון ויתרון. חיסרון שאני גילו שכינה בקודש הקודשי, אבל יתרון שעכשיו כל אחד יכול להגיע. כמו למשל, בזמן שהבית היה קיים, אם אדם היה מחלל שבת בעדים והתראה, מה היה עונשו? סקילה? לא, סקילה, סקילה. ואם הוא היה בא לבית דין, סליחה, חטאתי, אבית שאלתי, איי, 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 אשמתי, בגעתי, חילדתי שבא, איי, איי, איי. שזה באמת, היו סולחים לו. אבל עדיין היו הורגים אותו, נכון? אין הכי נמי, בסדר, עדיין היו הורגים אותו. אבל פה, היום בדור שלנו, נצאת לך דין מקדש, אבל אדם עושה סליחה, כן? זהו, שב ורפא לו, עושה תשובה, נאום קדליבה, זהו, נגמר, אין דו דיסקשן, אין מה לדבר, זהו. מחיתי כף פשעיך וכן חטאתיך, שוב עלי כי גלתיך, זהו. לכן בתורה, אדם עכשיו לומד תורה, שכינה עמו, כמו קודש הקודשים. לכן תורה יש בתרי"ג מצוות, ועוד 7 מדרבנן, כמו נטילת ידיים, כן? כמו מדרבנן, נקרא מגילה, וכו' וכו', עירובין. אז תרי"ג ועוד 7 מצוות, 620. גימטריה, כתר, פשט. כלומר, על ידי התורה ניתן להמשיך שכינה מראשית המוחין, כתר של למעלה מחב"ד, שהיא מקור החב"ד, ואז המשכת השכינה באמצעות ועל ידי התורה מתקיימת בעיקר על ידי קיום, לימוד תורה, קיום המצוות. ומכיוון שעיקר התורה היא המצוות מעשיות, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז גם מצוות כמו מצוות תלמוד תורה, תפילה, ברכות, שהן מצוות רוחניות, הן פחות מעשיות, זה לא הנחת תפילין, כן? זה רק מחייב להזיז את השפתיים. אומרת הגמרא, כמעט שפתיים, אבל היא מעשה. כלומר, זה נחשב גם כן כמצווה מעשית, אם בלעדי זה לא יוצאים ידי חובה. לכן נפקא מינה שאדם לומד תורה, שימת בקול, שישמע לאוזניו, לא בלחש, שהוא לא שומע, לא רק עם השכל. ולכן, הנפקא מכך שגם על ידי לימוד תורה, ובפרט על ידי תורה שבעל פה, ממשיכים את השכינה. כי בתורה שבעל פה, כי בתורה שבעל פה מבואר ומפורט מה שמוצא מאיתנו, מה רצון השם למעשה שמדריך אותנו איך להקים מצוות מעשיות. ולאחר כל מה שהסברנו עכשיו, עכשיו נבין את המאמר של הינוקא בזוהר מפרק למדהי. שלפי הינוקא אור השכינה דולק על ראש האדם בזכות השמן. השמן זה החוכמה, חוכמת התורה שמתבטאת גם במעשים טובים מצוות. הפתילה שהיא הנפש הבהמית הופכת לאש, מהתקפיה ל... היא תהפכה, אני סוגר פה את הספר, ואז היא מאירה באור אלוקי, רק כשהיא ספוגה במה? בשמן, מה זה השמן? חוכמת התורה. עכשיו, גם הבינוני, אף על פי שהוא לא צדיק, הוא גם לא יכול להיות צדיק, והוא עדיין לא הפך את הרע שבו לטוב, אז גם הוא, על ידי מצוות ומעשים טובים, הוא יכול להעיר את נפשו הבהמית. נכון, כפי שלמד הבן יכול להעיר בעצם לא את הנשמה שלו, אלא רק להעיר ולזכך את לבושי הנפש, את המחשבה, הדיבור ומעשה שלו, ולא את כוחות הנפש עצמם כמו הצדיק, אבל עדיין בכך הוא מקיים את התכלית שלשמה הוא נשלח לעולם, להעיר את העולם. והעיקר ההערה זה שמהפכים, לא כבר התקפיה של הבינוני בתחילת הספר, עכשיו זה התהפכה, שהופכים את הנפש הבהמית לנפש אלוקית. כן, היום הסתלק מימנו הרב החשוב, אורי זוהר, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, אתה נפגש אותו פעם אחת אפילו. הוא היה בשיא של הבוהמה, של הבהמיות, לגמרי, הוא מעיד על עצמו. סרטים שהוא הוציא, ההווי שלו, הברנצ'ה התל אביבית. ראיתם איך הוא חי ב-20 שנים האחרונות? זה לא שאלה כסף, היה לו. חי בבית 30 מטר רבוע בירושלים. היה לו מד על המיטה, משם קם, ישר לשולחן, מכונת כניסה למטבחון, הוא ואשתו, ולא צריך יותר מזה, זהו. חבל על הזמן, עד שאני עובר, בית קטן. הפכת עיסוק בבהמיות, עיסוק באלוקות. זה העיקר מה שהם רוצים, להפוך את הבהמיות לאלוקות. וזה כמו הכיליון, הכליה של הפתילה באור האש, על ידי השראת שכינה שבסוף היא נשרפת. כלומר, עיקר השראת השכינה וקשה נפש הבהמית, מתקללת בנפש האלוקית, והופכת כולה להיות מוארת באור השכינה. כפי שאומר פה בעל התניא, נשלם חלק ראשון בעזרת השם יתברך, והתעלה. אז קודם כל, כל הכבוד לכם, חשבתי שפחות יחזיקו מעמד, המחזור הקודם היה פחות, אמרתי גם אני עם אחד וגם אם מול המצלמה לא אכפת לי, אני לא מוותר על לימוד התניא. אז אשריכם, אשר חלקכם שהתמדתם והצלחתם. עכשיו בואו נקצת, בואו נראה מה, תעוף על עצמכם, נתן לכם כנפיים, בסדר? מה שלחתי לכם בוואטסאפ, שיואב יעזר לי, אוקיי? ספר השיחות תפשין, כותב הרייץ, אדמור השישי, חדווה תקיעה בליבה מסתרדה. כלומר, יש בי שמחה בצד אחד, ממה שלומדים בתניא, ובחייה תקיעה בליבה מסתרדה, ויש לי גם עצב ממה שמחשיבים את התניא לספר מוסר. אם מחשבים את התניא כספר מוסר, כספר השכלה, אינני מרוצה מכך בכלל. תניא איננו ספר מוסר. תניא איננו ספר השכלה. תניא הוא תורה שבכתב. כל מילה שבתניא נכתבה בזיעה של מסירות נפש. אתם לומדים תניא ועליכם להתבונן איך נראיתם לפני לימוד התניא ואיך אחרי לימוד התניא. מה השפיע ומה פעל עליכם בעוצם עיניו ואותם אוזנו. כותב הרבי בשיחת פרשת נוח תשכ"א. ספר התניא הוא תורה שבכתב של תורת החסידות. והלימוד בו כלומד בחומש, שהכל לומדים בו מגדול שבגאונים ועד קטן שבקטנים. וכל אחד לפי ערכו יודע מה שיודע ואין אחד יודע מאומה. כותב הרייה, ספר השיחות, ספר התניא, ספר של בינוינים, על הסבריו הרבים והצותיו הקולות, איך למצוא את מומי בני אדם ולתקנם, פתח את עיניהם של עשרות אלפי יהודים בכל תפוצות ישראל, בגולה עוברת ישראל. ספר התניא היה לספר החיים של גדולים וקטנים. שימו לב איך הגאון הגדול ביותר מוכרח להיות עובד השם, ואיך היהודי הפשוט ביותר יכול להיות עובד השם. כותב מורנו ורבנו הצדיק הרב אברג'יל, זכותו מגנה עלינו, בפירושו על התניא בהקדמה, בצור ירום, אף על פי שיש ש"ס ויש פויסקים ויש קבולה, קבלה, כל זה הוא הרכוש. אבל היהלום שבכתר זה רק החסידות של בעל התניא. מי שתואם כמה כזיתות מדברי בעל התניא, רע, ודאי שהוא לא יעשה יותר. ונחם יגאל שהמצב של הבן למדורות שנקבות משיכה הוא כמעט מצב של גזיסה. כמו שאנו רואים איך בינינו שנראה הדור, חוץ פייסגי, יוקר יעמיד. התרופה היחידה היא לקחת את האבן הכי יקרה של השם. זוכרים מהשיעור הראשון? את היהלום שבקטע, שזה רזין דה רזין, זה פנימיות התורה. ובעזרת השם ללמוד כל יום מהדבר הגדול הזה. אפילו מילה אחת. כן, תניא יומי זה לוקח בין דקה לשלוש דקות. תניא יומי. שמים את כל החמישה חלקים של התניא, מתחילים ביד כיסלב, מסיימים עכשיו, היום, אתמול סיימנו בשבועות, בית ג' שבועות, לפני שבועות, מתחילים אחרי שער ייחוד, שלושת השבועות בערך מתחילים מגרת התשובה, ומאלול כבר ועלה עוסקים בגרת הקודש וקונטוס אחרון. מה? לא, כמה שורות. כתוב בחטא הזה. כמו שאמר השפת אמת לאחד מחסידיו שפנה אליו בטענה שהוא לא כל כך מבין מהתורה. אמר לו, אם היית לומד כל יום מילה אחת בספר התניא, וזה הרבי מגור אמר, נשמתך הייתה מהירה למרחקים, שכל דבריו כגחלי יש. כעת מובן למה יש חיוניות ללמוד הספר הנפלא הזה מדי יום ביומו. אז אשרינו, מה טוב חלקנו, אני אומר זה ברצינות, אני לא ציני, ממש ממש מתרגש, שאנחנו זוכים, זכינו, ללמוד מדי שבוע ולהכין, לא סתם ללמוד, אלא להכין. וזה אמרנו חשיבות של לימוד תניא בבקיאות. כשלמודים בעיר, אפשר לשבת על פרק נון ג' עכשיו שנתיים, ועל פרק למד בית בתניא עוד 40 שנה, לקבל את כל המקרו, כמה סוגי בינונים יש, אילו אהבות יש, וכולי. אני בעזרת השם אשלח לכם בלי נדר, יואב אשלח לך בוואטסאפ את הסיכומים של כל הסיכומים אישיים שלי, מי שירצה שיפנה לה ותיתן לו, תיתן לו באופן אישי, לא לכל השיעור, תשמרו עליהם, לא להפצה. ובעזרת השם, החל משבוע הבא, אחרי שבועות, שנזכר בתורה בשמחה בפנימיות, מה שאנחנו נצטרך לעשות, רגע שנייה, זה להתחיל את שער הייחוד והאמונה. אני אשכרה ארחם עליכם, אז בעצם השיעור הראשון יהיה רק הקדמה, בסדר? תכינו את ההקדמה, הקדמה וחינוך קטן. השיעור קצר, אבל בשביל אחרי דמונה יש גם הקדמה, וגם קונטרס קטן שנקרא חינוך קטן. אוקיי? סדר גודל כמו של פרק אחד, תכינו את זה, אני ממליץ בחום על הפירושים, רובכם יודעים עם הרב שטיינזלץ או פירושים אחרים, מה? אז מה שאתם רוצים איזה פירושים, כדי שאתם לעזור בפירושים, וזה בעזרת השם, אנחנו נסיים את כל שער ייחוד ואמונה עד סוף הקיץ, אלול, אין חיסורים, אין תירוצים, מסיימים כל איגרת התשובה, ואז נתחיל כבר, וזה סגר עם החבר'ה משיעור א', הבא עלינו לטובה, שנה הבאה, נעשה פי הסט שנה גם. כל חמת התלמידים, עכשיו תברכים, מבוא השערים בשנה, בעזרת השם שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.